First of all, I want to begin by thanking all of you for braving the 23 degrees out there. It's really cold. Really cold here. But we'll have a wonderful opportunity to reflect on the greatness of one of the pillars of the Torah community, Rav Avadya Yosef Zatzal. And we'll be able to do it through really knowledge, insightful knowledge of our Rashi Yeshiva. First, I want to acknowledge the presence of some of our partners who helped put this together today. I'd like to acknowledge Paul Glasser from the OU, from the Orthodox Union, and Rabbi Tirschwell from the National Council of Young Israels. I want to thank them for working with us, as well as the Rabbinical Council of America, for promoting this wonderful event, which will also be on YU Torah. Some words of introduction. Focusing on Chanukah, it is interesting that we're told in the Gemara of the famous machlokes between Beit Shammai and Beit Hillel regarding the lighting of the candles. And there's the Gemara on Shabbat, which discusses this machlokes, mentions one approach why Beit Shammai starts with 8 and decreases to 1, and why Beit Hillel begins with 1 and increases to 8, is based on the idea Tamad Beit Shammai, the reason of Beit Shammai Keneged Parei Achag, is that Beit Shammai connects it to another holiday, and that is the holiday of Sukkot, where on the holiday of Sukkot, we know we decrease the amount of sacrifices that we bring, until on the final day of the Chag, on Shmini Atzeres and Plus Torah, we bring a set of sacrifices that just focus not on the 70 nations, which is what the sacrifices focus on throughout the beginning days of the Chag, but rather just focusing on the relationship between the Kadosh Baruch Hu and the Jewish people. I've always wondered what is the connection between the holiday of Sukkot and the holiday of Chanukah that Beit Shammai makes this connection. I decrease the amount of lights in Chanukah because we decrease the amount of sacrifices on the holiday of Sukkot. It's also, I don't think, coincidental that Beit Shammai and Beit Hillel not only argue regarding the laws of how to light Hanukkah candles, they also argue regarding the blessing that is recited every Matzei Shabbos, every Saturday night, on Havdalah, where the Gemara tells us in Brachas, the Mishnah first on the Nal of Hamadeis, and then in the conversation on Nunbeis, the Mishnah discusses the fact that according to Beit Shammai, the bracha that one recites over Havdalah is Bara Ma'or Ha'esh, and according to Beit Hillel, it's the bracha that we recite, Borei Ma'orei Ha'esh. When the Gemara discusses and tries to analyze this, the Gemara comes to a conclusion that Bara Ma'or Ha'esh means that Beit Shammai is focusing on the original lighting on the first Matzei Shabbat, on the first Saturday night, where according to the Gemara in Pesachim, that first Saturday night is when HaKadosh Baruch Hu taught Adam and Chava how to create light. That light, that fire, was the first thing that wasn't created just by God, but was created in partnership between humankind and God. Indeed, these two arguments between Beit Shammai and Beit Hillel regarding Chanukah and Shabbat are not just random arguments, but I think there's one meta-narrative behind both of them. And that is, how does a Jew engage within society? Beit Shammai says that we follow on Chanukah, which focuses on lighting lights into the world. Beit Shammai says we decrease the number of lights, Keneged Parei Achag, because we have to remember the paradigm of Sukkot. The paradigm of Sukkot being that we retreat into our relationship with God, into our personal relationship with God as the Jewish people. We go from creating sacrifices for all the nations of the world, but we decrease the amount of lights, we decrease the amount of sacrifices in order to focus on our particular relationship between God and the Jewish people. Says Beit Shammai on Chanukah, we have to be concerned about engaging in society. We have to be concerned about lighting lights in the public thoroughfare. And therefore we start with 8 and we go to 1 to remember the mission, to remember the focus on Sukkot, to remind us about the responsibility to create our personal connection between the Jewish people and HaKadosh Baruch Hu. And that is what Beit Shammai says every Matzei Shabbos. When we make Kiddush, when we recite Havdalah, which is really Kiddush over the week, we remember Bara Maor HaEsh. We remember the original rendezvous between God and Adam and Chava. The original connection. Because when you go back into society, we could lose that relationship with God. And so every Matzei Shabbos, we say Bara Maor HaEsh. We remind ourselves about the original interaction between God and Adam and Chava. Beit Hillel says, yes, that's a concern. It's a concern when we go into society. We might lose our relationship with the Kaddish Baruch Hu, God forbid. And it does happen. But Beis Hillel says, when it comes to the lights, the first organic matter, the first instrument that was introduced of a creative nature by God in partnership with humankind, Malim the Kodesh. We always increase light. If we're connected to our relationship with God, we can continue to increase lights within the world if we're rooted in that relationship. And therefore, Amatzei Shabbos, Beis Hillel says, Borei Morei HaEsh. We don't retreat to that original relationship. We stay connected to that relationship, but Borei Morei HaEsh. We create many lights within the world. We try to diffuse the darkness in the world by making sure that we sanctify the mundane, the everyday, through the messages of Shabbos, by engaging in society through the prism of Torah values. What better way to introduce this morning, where we focus on a tremendous Talmud Chacham, a tremendous Gadol Hador, Rav Avadya Yosef, who truly represented both ideals, the ideal of Beit Shammai and the idea of Beit Hillel together. He was Bara Maor HaEsh. He wanted to make sure that we did not forget the Mesorah. He wanted to make sure that the Mesorah of the Sfardim, that the Mesorah of the Beit Yosef, the Mesorah of Yosef Karo, the Mesorah of the Sfardim was a Mesorah that was strong. But he never retreated from engaging in modern issues. He never retreated from Borei Maorei HaEsh, from creating many lights. He understood the need to make sure that our decisions were rooted in halacha, but he also had the courage and the tenacity and the vision to be able to engage in ways to change society and really to transform Klal Yisrael. The first speaker that we will have today, that we're blessed to have today, is Morenu v'Rabbeinu Rav Hirschel Schechter. There is a formal introduction to Rav Schechter. Rav Schechter, as we all know, is the Rosh Yeshiva of Reitz. He's a Rosh Kollel of the Katz Kollel, one of the youngest, when he was appointed Rosh Yeshiva in 1967, one of the youngest Rosh Yeshiva at Reitz. But I think a better way to introduce Rav Schechter is perhaps from the words of Rav Avadya Yosef, where Rav Avadya Yosef, in his introduction to Yabia Omer, Chelak Aleph, says the following regarding Limud. Shetachlis HaLimud V'Ikaro, that the essential components of Limud, Hu Bichdei LaSuke Shmaita Aliva Dehochasa, so a person is able to look at halacha, to able to look at sugyas and shas through halacha, the halacha lemaisa. Ukemosha kasav chazal, Talmud gadol sha, Talmud mevi lidei maisa. The importance of study Torah is so great because it helps us make sure that we're engaged within the world through appropriate halachic means. L'chein ikur halimud, therefore the most important purpose of limud, Tzarech liyot b'inyanei orachayim b'yaradeya hanoagim l'maisa gam b'zman hazeh, that we should be involved in the sugyot of orachayim and yaradeya that have to do with everyday activities. Kidei sheyeda l'chayim ha-mitzvahs gehilchosam, in order that we should fulfill the mitzvahs according to their halachot, according to the practices of the mitzvahs. V'gam lihimanam lilachashel b'yisurei Torah v'yisurim d'rabbanim, and to make sure that we do not violate biblical prohibitions and rabbinic prohibitions. V'lo kemo shenagim mikzas tamidei chachamim b'yeshivot mesuyamot, and not like many tamidei chachamim in many yeshivot, she'oskim b'chol zmanam b'pilpul b'seder kachim u'taharos she'eina noagim klal b'zman hazeh, and not just, I'm free translating here, and not just to learn kachim and taharos and to be involved in the pilpul that is not noheg, these laws are not applicable in our days. Ela hilchasa l'mashicha, there are halachas for Mashiach. Shelo v'bechinat darish l'kabos char ve'ilu b'inyanim ha'no'agim b'zman hazeh ein lahem chelek v'nachla. So while they might be involved in the study of Torah, darish l'kabal schar, so that they can have reward for the study of Torah, they're not involved with the everyday halachot to be able to know them properly. Ve'enam b'kiyim afilo b'hilchus Shabbos u'b'hilchus tefillah u'brachos. And they're not experts in the laws of Shabbos, and the laws of tefillah, and the laws of brachos. V'gam b'inyanim hanohagim v'ofen tmidi. The everyday halachas they don't know. U'pamim rabos shenichshalim gam b'dvarim hayudim afilo l'balei batim. And sometimes the rabbis who are involved in all of this study, sometimes they violate laws that even the balei batim know. Hakovim itim Torah, who are involved in Torah every day. Baruch Chaim of Yeridea. And then Rav Avadya goes on and he says, and this is what the Gemara in Brachas means when it says, Birchas Mazona Lo Kamrinan, you know, I can't really appropriately teach the whole idea of Birkat HaMazon, and I don't really know the laws of Birkat HaMazon, how am I going to teach the more complicated issues? If I didn't know that this came from Rav Avadya Yosef, I would say that this came from Rav Schechter, who not only has the knowledge of Pilpul, but also has always encouraged his Talmidim to make sure that they know the everyday halachas, to make sure that Rabbanim know everyday halachas, to make sure that they don't make mistakes when they engage their communities and when they try to transform their various communities. It is extremely appropriate and a privilege for all of us to be able to hear words and to have a shiur from Rav Schechter about Rav Avadya Yosef.
Thank you very much. We all use Chacham Avadya's Svarim. His Svarim are classics. They will be used for many, many years to come. Chacham Avadya spoke here in the yeshiva several times, each time he visited, even after he retired from chief rabbi. We wrote Mena from his shiurim when he visited. There was one year that Chacham Avadya came to stay for a week. So in addition to the public shiurim that he gave, a group of rabbeim in yeshiva had a good time speaking to him in Psak Halacha Lamaisa several times during that week. In fact, the week after Chacham Avadya went back to Eretz Yisrael, so Dr. Lehm called me into his office. He recommended that I should take off a term from teaching in the yeshiva. He said, it'll save my job for me, and I should get shimush by Chacham Avadya in Psak Halacha. It didn't turn out like that, but that was his suggestion at that time. When we visited Eretz Israel in the summertime, we would make a point of going to the Kaisel, Chodesh Elul, to listen to Chacham Avadya say the Slichas. It was a beautiful moment to see hundreds and hundreds, maybe thousands of Svartim coming to the Kaisel to say the Slichas. They weren't all yeshiva boys. They were Hamaynam, but coming to say the Slichas. And they all knew the Nigin. Everybody knew the Nigin. It's a very beautiful moment. I personally owe a debt of gratitude to Chacham Avadya for the Torah education of some of my grandchildren. I have one of my daughters lives in Chistin, in Golan, and the first year she moved there, she thought that she'll send her children to the Mamlachti Dati school and they'll get a Torah education. Unfortunately, the Misrad HaChinuch is not up to par in Eretz Yisrael, and the teaching in the Mamlachti Dati leaves a lot to be desired. So the second year, one of my grandchildren lost a whole year of learning because my daughter sent him to the Mamlachti Dati. The next year she had to send him to the local Talmud Torah, which was not yet supported by the government because it had just begun a year or two before she moved there. And because of the fact that Chacham Avadya had a political party, the Shas party, and he had a network of schools all over the country. So even though the community in Chistin is not necessarily Svardim, a small percentage of Svardim, mainly Ashkenazim, Nonetheless, the Shas organization, the Shas party, took that Beit Sefer, that Talmud Torah, and incorporated it into their network of schools, and therefore there was support given from the government. So, and then when the fellow, Misrad HaChinuch, realized that it's not really a Sfaradische community, he was going to take away the support from the school. So I had to speak to the one who was then the chief rabbi, Rabbi Amar, and he said he's going to speak to Chacham Avadia, which he did, and they saw to it that the school still remained under the network of the Shas, but the Sefer. The school is now still being supported by the government. So Baruch Hashem, I owe the big debt of gratitude to Chacham Avadia for the chinuch of my children, even though we are not Sfarad. Many of the tshuvas of Chacham Avadia are specifically for Sfardim. Ashkenazim wouldn't follow the maskana that he comes to, but many of his tshuvas are relevant for Ashkenazim as well. His style of writing is so beautiful. We encourage all of the young Talmid Chachamim to use his Svarim in order to develop a good style in writing. One of the tshuvas that Chacham Avadia has when he gave to Chanukah, he has many. One of them is a very important doubt. Some people daven halanga shmona esrei, and if they'll be at the end of the tefillah balachash, they'll realize that if they're going to say al anisim, they're going to miss kedusha and chazaras hashas. So answering kedusha is much more important than saying al anisim, but still, you're in the middle of the balachash now, so it's a takanas chacham to say al anisim. So Chacham Avadia paskins, the pashtus is like that also. That even though answering Kedusha is a bigger mitzvah, but right now you're in the middle of Tefillah Balachash, you have to say Al Anisim, even if it means that you're going to miss Anias Kedusha later with the Chazaras Hashatz. We here in the Yeshiva know that Rav Soloveitchik insisted that when the Chazan repeats the Chazaras Hashatz, you should say not only every word of the text of the Brachas out loud, you should say Hashem Svasatif Tech out loud, as well as Yehuda Ratzin at the end of the Shemang Esri. So people have tainas, but it's against the Magen Avram, and it's against the Mishnah Brurim. So Chacham Avadia quotes the Svarim, who point out that it's a difficult Magen Avram. Magen Avram quotes in the name of the Kisvi HaArizal, the name of the Arizal, that the Chazan should recite Hashem Svasei Tiftach quietly. He shouldn't say it the Kovrom. So Chacham Avadia quotes, there is a Sefer, Siach Yitzchak, HaMaseches Yuma. Those who are studying Daf Yomi, almost on every page, on the bottom of the page, they refer you to the Sefer Siach Yitzchok, as far as Sfaradish Gadol. Usually he makes Hagoyas or comments on Tosfos Rishonim, on Yuma. So the author wrote another Sefer called Siach Yitzchok, where he talks about the whole Sefer is dedicated to the text of the Shemona Esrei. He comments on every phrase in the Shemona Esrei. So the opening comment that he has is on the Pasuk, Hashem Sose Tiftach, Yagiti Lazar. So he says he never found this in the Kisvi HaRizal, what the Magen Avram quotes in his name, that it should be Dafke recited Balachash. And the minig by many Svaradim, Ruba the Ruba, many of the Svaradim is that they say the Chazan says it be called Ram. So we are in Yeshiva, we are especially appreciative of that Shuva, where Chacham Avadi explains you can go against this Magen Avram, it's a difficult Magen Avram. We in Yeshiva also have, they have an organization here that's called Ora, Organization for Resin of Agunas, where sometimes they'll organize a demonstration to pressure a husband to give a get to his wife. So this is known as Hachokas, the Rabbein Atam. Rabbein Atam is quoted by the Mordechai, the Ramah quotes this from Shulchan Aruch, that even in a situation where the Bezin has no right to be Koifa, in America you have no right to be Koifa, on a get, it's against the law. Even or in Eretz Yisrael also, it's not all against the law, but not in every case does the Bezin have the right to be koifer. Depends on the details of the case. So even in a situation where the Bezin has a right to be koifer on a get, but the public has a right to pressure the husband by boycotting his business, by the gabbai telling him, we're not going to give you an aliyah, we won't let you daven for a nomid, we won't daven if you'll be in the shul, and so on. The public has a right to pressure him. This is not considered kfir, this is not considered get bal korcha. So even though this is quoted by the Ramah in Shulchan Aruch, the Pischei Tshuva, which was written in the late 1800s, quotes one of the later Ashkenazi Achrayim who said that we don't do that. We don't practice the Hachokas, the Rabbein Atam. So the Chacham Avadia just shows that it's just not true. He documents from all of the Tshuvas from the Ashkenazim and from the Sfardim that in every generation, generation after generation, they did have the practice of doing the Hachokas, the Rabbein Atam. So we are deeply indebted to Chacham Avadia. That's what the whole Ora organization is all based on. Chacham Avadia's Tshuva and Chelek Ches. I personally am indebted to Chacham Avadia for his Pesach. I can't daven as fast as the Chazan does. So a lot of times when I'm davening in a place, here when I daven yeshiva, so they wait for me for the Shemana Esrei. So I don't have a problem. But if I'm davening somewhere else in the Chazan, it's going to daven very quickly, I'm going to miss Kedusha all the time. So I personally have the practice. My father, Zechan al-Brachi, used to do this. He would start davening 10 minutes before everybody else in shul. And when the Chazan is up to Baruch Shamar, so I'd be ready after Ashrei. When the Chazan gets the Yishtabach, I'm already in the middle of Kriya Shema. And when the Chazan finishes Hashem Elokeichem Emes, I start Shemona Esrei. So this is a bit questionable, because the Gemara says it's not proper for the individual to start davening before the tzibur. You shouldn't be makim tefilos and tefilos atzibur. So Chacham Avadia has a tshuva where he says that this is perfectly okay. He quotes poskim, svardashim poskim. He doesn't quote anyone who disagrees. He quotes the svardashim poskim to say that it's okay. That makim tefilos and tefilos atzibur means I'm davening in shul, I'm davening ahead of them, then I'm going to leave. When the tzibur is still in the middle of davening, I'm going to leave before them. I'm not going to leave before them. I start before them and I finish after them. So that's, I'm davening with the tzibur. That's not called makdim tfilos or the tfilos on tzibur. Chacham Avadia quotes a lot of times things that are not quoted in any other sources. He doesn't only quote from Sforim that people have access to. There's a tshuva where he discusses the minig that the women have by Ashkenazim. The women have a minig to recite the bracha lahadik neshal shabbos after they complete the whole hadlokas saneris, because of the concern that if they recite the bracha over lasiyosim, the din really requires that the bracha should always be recited immediately before performing the mitzvah. But the women have a minig that if they recite the bracha lahadik neshal shabbos in advance, so then it's assumed that they're mekabel shabbos, and then it's prohibited to light the neris. So this is a very difficult minig. So Chacham Avadia quotes that he heard from the children of Rabbi Zalman Nelsa that he told his wife that she should say the bracha before when he moved to Eretz Yisrael. So strange, eh? When he moved to Eretz Yisrael, so Rabbi Zalman held that Rabbi Yosef Kara is the more da'aser of Eretz Yisrael, therefore you have to follow his opinion. I find it very surprising. What do you mean? Rabbi Zalman followed all the mechabetz once he moved to Eretz Yisrael. Everybody in the Rabbanut follows the Ramos, the Ashkenazim, they follow Ramos. The explanation that he quotes from the children of Rabbi Zalman sounds a little strange. But that was interesting. He quotes from Rabbi Zalman that when he came to Eretz Yisrael, maybe he realized that the Sfardim have the other practice, which is really more correct, to recite the bracha in advance. So he told his wife she should do the same. After Chacham Avadia passed away, the first week they already wrote up in the newspapers in Eretz Yisrael what a wonderful, great goy he was, that he was such a big mekel. So here in the yeshiva, every Friday they distribute a leaflet. They make copies of the Divrei Torah that are distributed in yeshivas Karam Yavne. They have other Divrei Torah here as well. So someone wrote, one of the Avreichim in the Kollel wrote a whole essay there. The greatness of Chacham Avadia was not that he was mekel. Every so often he's machmer, so that took away from his greatness because of his machmer. And many of the coolest that Chacham Avadia had, so Rabbi Yashiv didn't accept them. So it shows them that Rabbi Yashiv was not as great as Chacham Avadia because he was a machmer. Rabbi Yosef has in one of his tshuvas a long footnote where he explains he wasn't a mekel. He felt whatever is the din is the din, and if one wants to be machmer against the Gemara, this is a hashash of minus, a hashash of apikursus. And he quotes, they have this in Yeridea, that we have a din, if you have an isa that's bottled b'shishim, so it's mutter to eat the whole taruvus. So if someone will decide he wants to be machmir, he doesn't want to rely on bittul b'shishim, is that a reasonable chumrah? We have a concept in the Gemara, not the Cheskel Anobi says, HaKadosh Baruch Hu, that he never ate any treifas in the Vela treifa lo yachalti. So the Gemara says, of course he didn't. Balabatim also don't eat in the Vela se treifa. The Gemara says, no, what he meant to say was, he wouldn't eat the behemah shahar of a chacham. If there'll be a shayla, and the chacham had a kvetra isaheter, a kula, so he would be machmer not to eat it. Shulchan Aruch, there's such a chumra. Tzadikim in the different generations had such a practice, not to eat from the behemah shahar of a chacham. So the So the Achrayim have a machlokes. Rishonim Achrayim have a machlokes. Is it reasonable or unreasonable when you have an isa that's batel b'shishim? Is it reasonable to have a chumra not to eat the taruas? So Chacham Abayi quotes the isa v'heter by Rabbi Yonah Ashkenazi, quotes that this is called behem shahara chacham, that it's reasonable to be ma. And in Yerudeya, the Tischichula quotes the others to say not so, that there's a hashash minus, a hashash apikursus, if a person doesn't want to be liable to the shishim, there's something wrong with him. So Chacham Avadi quotes the different sources. The Mishnah in the first parak in Brachas has a machlokes b'sham and b'silo. In the evening, when one recites Kriya Shema, does he have to recite Kriya Shema in a reclining position? B'shachbacha, u'b'kumecha, b'shachbacha means in a reclining position, u'b'kumecha means in a standing position. Oh no, b'shachbacha means b'zman shchiva, b'kumecha means b'zman kimo. When people wake up, it's not, the pasuk doesn't mean what position should your body be in at the time that you recite the Kriya Shema. So the Mishnah records that Rav Tarfon on one occasion was machmer like the Beis Shammai, and the other Tanaim hold told him, "Kedahi isa locha b'atzmecha shavat al de b'sil." You're not allowed to be machmer like Beis Shammai. The halacha is like b'sil, so you're not allowed to be machmer. And he quotes from the Tosfos and Chorus, quotes a Yerushalmi that when Rabbi Yudah Nasi was mate shemen akum. Gemara says originally the psak was that shemen that's manufactured by Nochri, processed by Nochri on treif kelim is treif, because it has a bli of treifus from the kli. And then in later generation, Rebbe was matir shemen akum because we passed in those in Tamlev Gam is mutter, and the treif of bli of the chazer shmaltz that's going to go into the shemen will be a nois in Tamlev Gam. So the Yerushalmi, Tosfos quotes, the other Yerushalmi quotes, the Yerushalmi, that one of the Amorim didn't want to accept this kula. Rab didn't want to accept the kula, so Shmuel told him, "You better follow the kula of Rebbe, otherwise I will write on you that you are a Zaken Mami." So Chacham Avadia is very touchy about this, that if something is mutter mitzad adin, and someone's going to be machme keneged the Gemara, this is a chashash minus and a chashash apikursus. And he has in another one of his tshuvas, he has a lot of tshuvas where he emphasizes this idea. There's another tshuva where Tzitz Eliezer is supporting a minig that many women have, that before they go to mikveh, they wouldn't go to daven and shul. They'll daven at home, but they won't go to shul because the pasuk says that a woman, elamigdash leisov, a woman had a baby, didn't go to mikveh yet, it's not permitted to enter the Beis HaMikdash, and the Beis HaKnesses is a mikdash miyad. So, mikra din, there is no such thing. Beis HaKnesses, a mikdash miyad, but a person is tomei. The men are tomei also. The men, we go to a funeral, so everybody's a tomei mace. And nonetheless, we enter the shul, so the women is the same. So, Tzitz Eliezer says, not so bad, not such a bad minute. It comes from the days of Rashi, quoted from the Beis Midrash Shal Rashi. So the Tzitz Eliezer says the meaning is not so bad. So Chacham Avadia quotes from earlier Achrayim, who are very upset about this minig, and they say it has a chashashnus, a chashash apikusis to it. As if they're interpreting the pasuk, HaMikdash Lo Yisov, that refers to a Beis HaKnesses, HaMikdash Miyah. So he's very opposed to that minig. So it's not that he was a mekel, if he felt this is the halacha, if that's what it says in the Gemara, so he felt it's also to be machm. It's a chashash minus, a chashash of zok and mamri, to be choylek on the Gemara. We have a practice that if a couple is only married civilly, they never had a chuppah v'kiddushin, that if the woman wants to remarry later on, she needs a get. So this was a big dispute years ago, before the Second World War. One of the rabbanim in London, Rabbi Tzvi Ferber, I think he himself learned in Slabodka, he published a whole sefer where he collected all of the, he sent letters to all of the batidinim in Europe and in America, asking what the policy is, what the position was about this matter. And he quotes, all of the rabbanim had the attitude that if a couple is married only civilly, they didn't have chuppah v'kiddushin, then the woman doesn't really need a get. It's only a lechumra you need a get. He writes that the only two rabbanim who insisted that you need a get v'kiddushin were Rav Henkin in New York and the Rogachov. People in America say if it's a machlekes, Rav Moshe Feinstein, Rav Henkin, it's not Rav Moshe and Rav Henkin, it's the whole world. All of the rabbanim in Europe and America, everyone held mikvah lehakel, you don't need a get. And only Rav Henkin from New York and the Ragachava, for two different reasons, both felt that you do need a get. So Chacham Avadia has a tshuva. He says, this chumra that we practice, that we insist on having the woman get a get from the husband before she wants to be married. This is only with respect to the chashash of Eishes Ish, but he has several children, but he discussed, let's say there's a different issue. Let's say a couple was married civilly, and the woman, we insisted the woman should get a get, and then she married someone else, and then she got divorced from the second husband. Now she wants to remarry the first husband for some good reason or another. So he says, if you would really consider it as if she was married to the first husband, there would be a prohibition, a machzik rishosai. Machzik rishosai is only alav, there's no koris, not the same as Eishes Ish. So he says, we're not machmed to that extent. We're not machmed to that extent. The chumers have to be balanced. Even though we have a chumer, the chumers have to be balanced. Only a chumer mishon Eishes Ish, and arayas, but in machzik rishosai, he wouldn't be machmed. Chacham Avadya documents that by many Svardishi communities, the practice is that when they have a pidyon haben, they don't wait till the Yom Lamed Aleph. Meaning by the Ashkenazim is, we always wait till the Yom Lamed Aleph, to the daytime, and the poskim give six different reasons. The fact that you need six different reasons is an indication that no one holds from the other reason. Each reason contradicts the other reason. So the question is, what happens if the Yom Lamed Aleph turns out to be on Shabbos or on Yom Tov? So we have a practice, also probably not Mi'ikar Adin, we don't perform Pidyon HaBen on Shabbos. Pidyon HaBen doesn't necessarily have to be done with cash. You can give a becha, you can give something else. You don't necessarily have to handle a muktzah. But nonetheless, that's our practice. We follow the Rivosh, that we don't perform a Pidyon HaBen on Shabbos or Yom Tov. So then the question is, so when do you do the Pidyon HaBen? So some insist on doing the Pidyon HaBen Matzoi Shabbos, and others would insist on doing the Pidyon HaBen on Sunday in the daytime. Achloikes is between the Kitzur Shulchan Aruch and the Chai Yodim. So Chacham Avadya writes that by many Svardim, he documents that they felt that Zvizim Magdim Elimitzus, you bedavke, always do the Pidyon HaBen, Alei Laman Aleph, even if it fell out on a weekday, not only fell out if the Yom Laman Aleph happened to be Shabbos Yontem. So the Ashkenazim should keep this in mind when the situation comes up. Ashkenazim usually wait till the Yom Laman Aleph for the various reasons, for the six various reasons. But if it's a Shabbos or a Yontem, it's very questionable if you mechuyif them your machmas so much to push off the pidyon haben nachweit to have a davka on Sunday in the daytime. Some people insist on having Sunday late in the afternoon. Chumra on top of a chumra. Pidyon haben Yom Laman Aleph is really on Shabbos, so they won't do the pidyon haben till Sunday afternoon, because that's the minute. You always do the pidyon haben late in the afternoon. That's also alav rishonim on mitzvah. We don't understand that either. Chacham Avadya has fascinating tshuva, where he discusses the issue of likut atzomus. The din is that if one passed away and the family observed the avelus, and then they exhumed the body and they reburied the person, they pick up the bones, the body is already disintegrated. They just collect the bones and they rebury it. So the din is that the relatives have to observe avelus osa hayom till the end of the day. We don't say mixayim kikula, you have to observe the whole day. So Chacham Avadya discusses, other Achreinim also discuss it, when the recent Sfarim discuss it, what if the mace was buried in an Orein and the bones are still in the Orein? You didn't actually do Likat HaTzomus literally, you didn't collect the bones that are in the ground, the bones are still inside the coffin. And then you move the whole coffin from one place to the other. Do you still have to observe Avelus? He quotes a Talmud, Yerushalmi has two brises. One brise says, if it's a metal coffin, we have a meaning, we don't bury in metal coffins, but Mikra Din, it's perfectly okay. Shulchan Aruch talks about this, that if the person is buried in a metal coffin, so metal is karka, so he had kvura b'karka, and he's still the karka. When you move the metal coffin from one location to the other, he's still in the karka, as if you'd taken a whole chunk of the earth, moved it to the new location, and that's not considered likat atzomus, so there's no requirement to observe avelus again. But if the person was buried in a wooden coffin, so wood is gedule karka, it's not karka mamish, then it's considered as if you're doing likut atzomus. When you take the wooden coffin out of the ground, we usually always use wooden coffins. So then if you take the wooden coffin out of the ground, so he's no longer kovah b'karka. And the other Tana, and the other Bryson, the Rishonim, says no, even if the person was buried in a wooden coffin also, even though the wood is gedule karka, it's not karka, you wouldn't have to observe avelus. So he says, whenever there's a machlokes hatanayim, the Gemara says halacha k'divrei mekel ba'avel, we go to kula. So it's interesting. This comes up every so often. The shayla halacha l'maisa. So it's interesting. In this tshuva, he quotes Rav Tzvi Pesach, right? He quotes many Gdolim in his farm. He quotes Rav Yashir a lot. He was in the desert together with Rav Yashir. He quotes Rav Shlomo Zalman Auerbach. He quotes Rav Shult. He quotes Rav Kulit. He quotes many of the contemporary Rabbanim. The only two that I saw that he uses such an expression are the Chazon Ish and Rav Tzvi Pesach Frankel, right? Moifes Hador. Very sharp expression, sometimes about Pe'er Hador, sometimes about Moifes Hador, on Rav Tzvi Pesach Frank, or on the Chazon Ish, once in a while, write such a lotion. See, he quotes Moifes Hador, Rav Tzvi Pesach Frank, Paskin Lohokil, and he Paskin Lohokil also on this issue of Likut Hatzonis. Chacham Avadya has the tshuva. This is Nagel Halacha. If you eat cookies that were cake or cookies that were made from flour that grew in Eretz Yisrael, so the Gemara says if you eat dates or figs from the Zayin Minim Shemeshtap Chamem Eretz Yisrael, you have to say Al Hoetz Al Pri Hoetz, the Bracha Achreina, special Bracha Achreina. So then, if the pears grew in Eretz Yisrael, then you conclude. So we assume the same is true regarding wine. If you use Israeli wine, many of us use Israeli wine, so you conclude the bracha achreina al ha'aretz v'al pi gafna, instead of just saying al ha'aretz v'al pi gafna, say al ha'aretz v'al pi gafna, and then bracha Hashem al ha'aretz v'al pi gafna. So there's a discussion in achreinim, but really in rishonim it says that the same is true regarding cake and cookies. When you have years ago, I don't know if it's still the same, years ago in Eretz Yisrael, it was very common that they would use American wheat. The flour in Eretz Yisrael would be made from American wheat, from American surplus. They would ship it to Eretz Yisrael. But now apparently it's more common that they use Israeli grain. They use flour that the wheat grew in Eretz Yisrael. So he says, if you know that the wheat grew in Eretz Yisrael, then you should conclude bracha al ha'aretz v'al michyosot, instead of just saying al ha'aretz v'al michyot. This is nager lahalocha. Chacham Avadya has every so often in his tshuvas he'll have a discussion a pilpul on a gemara, which is of course nager lahalocha. So he has a very fascinating discussion, a correspondence with Reb Shlomo Zalman Auerbach, about the common practice in Eretz Yisrael that when they do pidyon ma'aser sheni on a coin, so they have a big coin, let's say a silver dollar, whatever the shekel, big shekel, and then they'll use it many times to be paid in ma'aser sheni. It'll be paid one pruta's worth, another pruta's worth, till they use up the whole coin, and then they'll be paid all of the ma'aser sheni of that big coin on one pruta's worth and another coin. So the question is this legitimate? Is this legitimate or not? So Rav Shlomo Zalman wrote a whole essay, Rav Pesach Frank also has about this, that the Tzlach has a chiddush in one of his svarim, that Tzlach is on the Gemara by the Nodi Behuda. So he writes in one of his svarim that the debate that the Tanoim had regarding Ma'aser Sheni, whether it's Mamon Gavoya, Mamon Bailin, only applies to the payers of Ma'aser Sheni. But the money on which you transfer the Kedusha, that everyone will agree that that's Mamon Bailin, that's not Mamon Gavoya. The whole idea that you can take Ma'aser Sheni that's worth hundreds of dollars and you put it on a pruto, the Vilna Gaon says that that's based on Eino Noila Hekdeshes. If you assume that Ma'aser Sheni is Mamon Gavoya, so there's no Dina Vainoa, so therefore Hekdusha V'mana Shechila Shava Pruta Mechulo. But if the Tzlach is right, that the money of Ma'aser Sheni is L'chol HaDeis Mamon Bailim, so then you cannot take $100 worth of Ma'aser Sheni to be put on a pruta's worth in the other coin. You have to leave the whole $100 the way it is. So apparently the common practice in Eretz Yisrael is that everybody does like that. They have two coins, and when this coin is all used up with Ma'aser Sheni, then they put all of the money on the pruta's worth on the next coin. And when that coin is used up, then they put all of that back on the first coin, on the Shavu pruta's of the first one. Go back and forth. You only need two coins to be paid, so that's the common practice. So Chacham Avadya shows from the Gemara that we don't accept that the Tzlach, the Chiddush of the Tzlach, the Ma'aser Sheni Mamon Bailin, with respect to the Kish, we don't really accept that. We hold that it's really Mamon Gavoya as well. It's interesting. They quote that Chacham Avadya in conversation but sometimes use expression, Esu Elokim Ani Yare. I'm not going to take a stand on an issue of halacha in a way that has to be politically correct. Whatever the din is, that's what the din is. He would say his piece. He said, this is the din. So not only would he say this Baal Peh, he has in his printed tshuvas, political tshuvas. So he has a tshuva when he was encouraged by members of the Rabbanut to put forward his candidacy as chief rabbi, as a Sephardic chief rabbi. So at that time, Rav Nissim, Rav Yitzchak Nissim was the chief rabbi. And Rabbi Nissim didn't need any, he wanted to remain on as chief rabbi. So Chacham Avadia wrote a whole tshuva why he's permitted to apply as to submit his candidacy. And he prints the letter that Rabbi Yashim sent him, encouraging him to put forward his candidacy. So he explains what the whole issue is, and he publishes a lot of the politics in his tshuva. One would have thought that tshuva could have remained Baal Peh. That didn't have to be printed, but he felt Selakim on the array. Halacha. So he writes this. Very interesting. He has another such a tshuva in a different volume of his Yabia Omer, where he writes all the politics that the Mizrach is pressuring one of the political groups in Yerushalayim not to appoint a new chief rabbi in Yerushalayim, because even though the candidates were Talmid HaChachamim, unusual Talmid HaChachamim and Yirei Shemayim, but they didn't share the political outlook of the Mizrahi. So they were pressuring the group that was supposed to determine who should be the chief rabbi of Yerushalayim not to elect the chief rabbi. So Chacham Avadia has a whole tshuva to one of the members of that group who asked him in the Shiloh, should we give in to the pressure of the Mizrahi or not? He says, no, Yerushalayim needs a chief rabbi. They have issues with mikveh and issues with kashrus in the hotels, in the shops, and so on. And without a chief rabbi, everything is going to fall apart. And he uses the expression called HaKodesh Mechaberoi, Chored Mechaberoi. That's how the Ramban wrote in his letter. The places which in Yerushalayim is more mekudesh, there's more churban there. He writes the hotels have the bigger problems of kashrus in Yerushalayim than the other cities, so you need a chief rabbi. And you should forget about all of the politics. Here in America, it's very famous. Rabbi Moshe Feinstein has a tshuva where he thinks that a bar mitzvah party is a sudas mitzvah, and a bas mitzvah party is just a birthday party. He doesn't think that constitutes a sudas mitzvah. So that's famous. Chacham Avadia has his tshuva where he thinks it's not just a birthday party. And he documents it that by the Sfaradim, the practice was that they would make a more elaborate party when the girl was bas mitzvah than for the boy who was bar mitzvah. Many, many beautiful, beautiful tshuvas. I spoke already previously two other occasions, just running through some of the very more famous tshuvas of Chacham Avadia. That's why today I picked the other tshuvas to discuss. His tshuvas, his form will be read for many years to come, and his psalchem will be followed. Many of his psalchem will be followed by Ashkenazim as well as Sardin. Yehi Zichro Baruch.
For the next half hour, we're going to have the privilege of hearing from Rabbanit Adina Bar Shalom. Rabbanit Adina Bar Shalom is the founder and CEO and chair of the board directors of the Haredi College of Yerushalayim. She's a member of the boards of the Yachad Council, Bar Ilan University, and Mati, at the Jerusalem Business Development Center. Rabbanit Bar Shalom, Adina Bar Shalom, is also a member of the Association for the Advancement of Education. And in this context, we've asked her to speak not only because of her wonderful accomplishments, but because she's the daughter of Chacham Avadia Yosef Zatzal. We thought it would be very appropriate to hear a personal account of Chacham Avadia Yosef Zatzal. Rabbanit, Bisha.
Boker Tov, Shalom Lachem. אני מצטערת שאני מדברת באנגלית, אני בעברית. אני מתארת לי שבאנגלית היה יותר קל לכולם. אבל זו השפה שלי, ואם אני מדברת על אבא שלי, אני מוכרחה לדבר בעברית. ברשותכם, אני רוצה להודות, יש לי כבוד גדול על ההזדמנות לדבר כאן לפניכם ולספר על אבא זיכרון צדיק לברכה. גם עכשיו, אחרי יותר מחודש, קשה לי להגיד זיכרון צדיק לברכה. תקצר היריעה מלספר על אהבת ישראל שהתברך בה, על הגאון שזכה דורנו שהתברך בו. הוא נולד כבן בכור למשפחה קשת יום, וכשהיה בן שלוש, הוא נולד בעיראק, כשהוא היה בן שלוש, המשפחה שלו עלתה לארץ ישראל, וכאן נולדו עוד שבעה ילדים, סך הכל שמונה ילדים במשפחה. מילדותו הוא אהב ללמוד תורה יותר מכל דבר אחר. הוא לא שיחק עם ילדים ברחוב, הוא לא השתעשע בדברי בטלה. השעשוע שלו זה היה התורה. כבר בגיל שש הוא ידע עשרות משניות בעל פה, ובגיל תשע הוא כבר התחיל ללמוד גמרא. הוא ניחן בזיכרון פנומנלי. לא, אי אפשר היה לתאר את הזיכרון הזה. כשהוא היה יותר מבוגר והוא לא יכל לקנות ספרים, הוא היה עומד בחנות הספרים חצי יום, הוא היה עובר על הספר, והספר היה נשאר בראש שלו. אבל הוא לא הסתפק רק בזיכרון הצילומי הזה. השקדנות שלו והדבקות שלו בתורה, הוא לא איבד רגע, הוא כל הזמן ישב ולמד תורה. זה מה שעמד לו והביא אותו למעמדו הרם. בגיל 23 הוא נישא לאמי, בת הרב אברהם פתל, גם היא הגיעה בגיל 8 מסוריה. בשנת 1947, הוא היה רק בן 26, הוא נבחר לסגן הרב הראשי במצרים, שלחו אותו לשם, הרב עזרא עטיה, ראש ישיבת פורת יוסף, והראשון לציון, הרב עוזיאל. חייו במצרים היו רצופים במאבקים למען הכשרות והיהדות. הוא חיזק את בני הקהילה כולה ללמוד תורה. הוא לא הסתפק בזה שהוא רצה ללמוד תורה. הוא רצה שכולם, כמה שיותר אנשים, ילמדו לאהוב את הלימוד תורה. ועל ידי, הוא רצה כל, איך אומרים, חנוך לנער על פי דרכו. וכדי לקרב את הקהילה המצרית אליו, הוא יצא איתם לטיולים, הוא בילה איתם, ישבנו איתם בפיקניק. אני זוכרת, הייתי ילדה בת 4 או 5, אבא היה יוצא איתם, ביקרנו גם בפירמידות, שטנו בנילוס, וכל הזמן הוא היה שר איתם, צוחק איתם, מתבדח, ותוך כדי הוא היה משפיל את הלימוד תורה. הוא התנהג כאחד מהם, לא הרע שלהם שבא לחנך אותם, משום שהם היו אנשים לפעמים הרבה יותר מבוגרים ממנו, והוא רצה להראות להם שהוא מכבד אותם, וזו הייתה דרכו לקרב את הבריות. אחרי 3 שנים, בשנת 1950, חזרנו לארץ ישראל. חזרנו, אני כבר הייתי ילדה בת 6, כבר הבנתי, ולכן אני כבר מדברת יותר אנחנו ולא הוא לפני שנולדתי. אבא עשה כל מה שהוא יכל כשהגענו ממצרים להתפרנס. במצרים הוא התפרנס בכבוד, אבל כשהגענו לארץ ישראל, אלה היו שנות הצנע, הפרנסה הייתה קשה מאוד, ובשביל להתפרנס הוא היה מוכן לעשות הכל. אמא לא עבדה, היו לנו כבר, היינו 5 ילדים, והוא חיפש פרנסה, הוא נתן שיעורים בפורת יוסף, הוא בערב לימד בעלי בתים הלכות, ובשבתות ובחגים הוא עבר לפני התורה, הוא שימש כחזן. שיעורי התורה שהוא נתן בערב לבעלי הבתים הם שנתנו לו חיים, והם שהביאו אותו למעמד שהיה לו. שומעי לקחו, זאת אומרת שומעי הדבר תורה שלו, ההלכות שלו, היו בעלי בתים. אנשים שחזרו מעמל יום שלם, הגיעו אליו בערב והיו מוכנים לשבת שעה שלמה ולהקשיב לדברי תורה, הלכה למעשה. בדרך כלל אנשים מגיעים בזמן, ואם הם לא מגיעים בזמן, אז הם לא מעיזים לשאול שאלות. אבל היו שם אנשים שבאמת באמת רצו לדעת איך לשמור על ההלכה. אחד מהם היה מגיע תמיד סמוך לסוף השיעור, והיה מתחיל לשאול שאלות. האבא היה עונה בסבלנות ונותן לו תשובות לכל השאלות. עד שנמאס לכמה אנשים שהיו מגיעים בזמן, והם פנו לאבא ואמרו לו, אני הייתי שם, אמרו לו, הרב, האיש הזה מפריע, אולי הרב לא יענה לו, ואז הוא ילמד והוא יגיע בזמן. אבא אמר, אם הוא היה יכול להגיע בזמן, הוא היה מגיע. אבל לא רק בשביל זה. כשהוא מגיע, האנשים העייפים כבר עוצמים עין. הם לא בדיוק כבר קשובים לשמוע אותי. אז אני שמח שהוא מפריע, אני שמח לענות לו, ועל ידי כך אני מסכם את ההלכות. וגם מי שלא שם לב בהתחלה, בגלל העייפות, אחרי יום עבודה מלא, אני מרענן אותו והוא שומע את ההלכה למעשה ברור וחד שהוא לא ישכח אותה יותר. הבית שלנו היה בית של תורה. אבא למד בין השיעורים ובין הבוקר שהוא נתן שיעורים בישיבה, בבית הוא ישב ולמד תורה. אנחנו הילדים הלכנו על קצה האצבעות, וזה לא מליצה, זה אמיתי, על קצה האצבעות, שיחקנו בנחש, בקושי שמעו אותנו. גם כשבכינו אז היה בשקט, וגם כשצחקנו זה היה בשקט גמור. בחדר השני, היו לנו רק שני חדרים, בחדר השני אבא לא שמע את הקול שלנו. וכשאימא לפעמים, פעם בשבוע הייתה מתלוננת, הוא היה אומר לה, אני לא שמעתי אותם. אז היא אומרת, כן, אליך הם לא באים, אני לא נותנת להם. אני מטפלת בהם, אני מקשיבה להם, אני יודעת שהילד הזה קצת שובר, אתה צריך לתת לו מוסר. מתי הוא עשה את זה? בשבתות. בשבתות הוא היה אבא שלנו, כמו כל אבא אחר, אולי אפילו יותר. הוא לימד אותנו לשיר את השירים שהוא אהב. אנחנו לימדנו אותו לשיר את השירים שלמדנו בבית ספר. כך ששרנו בבית גם שירים חסידיים וגם שירים ממצרים, פיוטים שחיברו להם מילים בעברית. שרנו את שני העולמות האלה בכל ליל שבת. הוא גם שאל אותנו מה אנחנו לומדים, איזה מורה אנחנו אוהבים, איזה מורה אני אוהבת, מה אני יותר אוהבת ללמוד. הוא התעניין בציונים שאנחנו מביאים בבית ספר. יום שבת היה יום נפלא בשבילנו, הוא היה מספר לנו סיפורים. הלוואי וכל אבא יספר סיפורים כאלה לילדים, שבסופם תמיד יש מוסר השכל. בימי החול, בצהריים, היה לנו עוד איזה חצי שעה עם אבא. החצי שעה הזו הייתה מאוד מעניינת. זו הייתה שעת ארוחת הצהריים, והרדיו היה דלוק, ושמענו את פרופסור נחמה ליבוביץ'. היא ביארה את התנ"ך, והוא הקשיב. לפעמים הייתה לו ביקורת עליה, הוא היה אומר, הפירוש הזה לא מוצא חיים בעיניי. ולפעמים הוא היה אומר, תלמדו ממנה ילדים, תראו איזה אישה חכמה, תלמדו טוב תנ"ך, כדי שבעוד 20 שנה, 30 שנה, אני אזכה לשמוע אתכם ברדיו מבארות את התנ"ך. ב-1954 הוא נבחר לדיין. הוא לא מימש את התפקיד הזה, אלא רק לאחר שנתיים, משום שהתפקיד אילץ אותו לעבור ולגור בפתח תקווה. לאחר שנתיים אנחנו נולדו עוד ילדים במשפחה, אנחנו כבר הפכנו לשמונה ילדים. הדירה של שני החדרים הייתה מדי צפופה, כשבחדר אחד היה כל הקירות מלאים ספרים, ואז נאלצנו לעבור לפתח תקווה. בפתח תקווה הוא היה דיין, ושם כבר הוא היה בעולמות אחרים. הוא המשיך לתת שיעורים בערב, אבל עיקר עולמו היה עולם הדיינות. הלב שלו נחמר מרחמים על הזוגות שבאו אליו. הרי ברור לכולנו, מי מגיע לבית הדין? לבית הדין מגיעים אנשים שהחיים שלהם נהפכו קשים, צריכים להפריד בני זוג שהתחתנו מאהבה בדרך כלל, ויש ילדים, ויש הרבה צער, ויש הרבה צרות שהיא רוצה, הוא לא רוצה, מה שהוא רוצה, היא לא רוצה, והוא השתדל לעשות כמיטב יכולתו כדי להקל על האנשים הסובלים האלה. פעם, בעת חופשת הפסח, הוא כינס את חבריו לבית הדין בדחיפות, הוא אמר להם, דחוף מאוד, יום לפני בדיקת חמץ, אני צריך לכנס את בית הדין, יש מקרה דחוף. הגיעו החברים שלו לבית הדין ושאלו, מה כל כך דחוף? אנחנו לא רופאים. הוא אמר, אנחנו הרבה יותר. יש איזשהו גבר, בעל, שלא מגרש את אשתו, והוא יושב בבית הסוהר. הוא חשב לתומו שלכבוד החג, הוא הרי לא פושע, הוא חשב שהוא איש צדיק, הוא לא גנב, הוא לא שדד, הוא לא רצה, הוא רק לא נתן לאשתו את הגט. אז הוא חשב שבפסח ישלחו אותו הביתה. הוא מרים טלפון לאבא שלי, אבא אומר, לא, אתה נשאר בבית הסוהר. זאת אומרת, אין כאן מצא כמו שצריך, לא מצא שמורה, לא שום דבר. אני רוצה לחזור הביתה, אני מבטיח שאחרי הפסח אני אתן לה גט. אמר לו, לא, אתה לא תיתן גט, לא תצא מבית הסוהר לפני שאתה תיתן גט. אז אמר, בסדר, תביאו את הדיינים עכשיו, אני אתן עכשיו. ואבא אמר לדיינים, אני רוצה עכשיו באמת תיתנו את הגט. ונתנו לה את הגט. ביום בדיקת חמץ הוא הגיע הביתה בשעה 6 אחר הצהריים, אחרי שהוא נתן את הגט. ולנו, הילדים, הוא אמר, הוא רצה שאנחנו נבין עד כמה זה היה חשוב לו. עכשיו אני יכול לעשות את הסדר, כשהאישה הזאת היא בת חורין. בשנת 1958, לאחר שנתיים בפתח תקווה, הוא נבחר לאב בית הדין בירושלים ועזרנו לגור בירושלים בחזרה. בשנת 69 הוא נבחר לרב הראשי לתל אביב יפו יחד עם הרב גורן שהיה הרב הראשי בצה"ל. באותם הימים עד שהוא נבחר לרב הראשי הוא כתב את ספריו חזון עובדיה וחלקים הראשונים של יביע עומר ועליהם הוא קיבל פרסים, את פרס רוטשילד, פרס הרב קוק, פרס הרב עוזיאל ופרס ישראל על פועלו למען היהדות הספרדית ופסקיו האמיצים. ב-1972 הוא נבחר לרב הראשי הראשון לציון. וישר על ההתחלה פנה אליו שר הביטחון משה דיין וביקש ממנו לבדוק את האפשרות להתיר את האלמנות של מלחמת יום הכיפורים, להפוך אותן לאלמנות, מפני שעד אז אף אחד לא ידע מה מצבן, כדי שלא יהפכו לעגונות. וכששאלו את משה דיין, למה הלכת אליו ולא הלכת לרב אחר, הוא אמר, אני סומך עליו בעיניים עצומות, וכמו שאני סומך עליו, כל עם ישראל יקבל את הפסיקה שלו. אני לא יכול ללכת לרב מודרני, משום שאז החרדים יגידו, נו בטח, הוא רב מודרני, אולי הוא לא חקר כמו שצריך. אם הוא חוקר והוא מתיר, בטוח שאף אחד לא מתיר ספק בפסיקה הזו. הוא היה רב צעיר עדיין, הוא לא היה איש עם רקורד כל כך גדול כמו שיש היום, ובכל זאת כבר אז, הוא חקר את החיילים, הוא עם כל עדות ועדות, הוא בכה, הוא לא יכל בכלל לאכול באותה ימים, הוא לא שתה כמעט, לא ישן, לא עצם עין, עד שהוא התיר את כל האלמנות. 960 אלמנות היו במלחמת יום הכיפורים, אף אחת מהן לא נותרה אלמנה ברוך השם. האומץ שלו הביא אותו להכיר בקראים שהם רצויים לבוא בקהל והם לא פסולים. הוא התיר את הפלאשים, הוא אמר שהם יהודים, ובזכות זה הם עלו לארץ ישראל, על אף שאם הוא לא היה מתיר אותם, אף אחד לא היה מעלה אותם. גם ככה זו הייתה בעיה גדולה. גולדה אמרה, שהייתה ראש ממשלת ישראל, אמרה, שמה אנחנו צריכים את הקושים האלה פה? אלה היו המילים שלה. והוא אמר, עם ישראל זה עם ישראל, ואני לא אשנה את ההלכה אם זה נעים לנו או לא נעים לנו. ההלכה היא הלכה. יכולתו להתלכלך עם מלכים ורוזנים, כמו אם כל האדם הלכה פלאים, כל סיוריו בעולם קיבלו את פניו בהתרגשות עצומה. בכל מקום הוא ביקש באופן מיוחד, הוא ביקש לבקר בבתי הספר. אני יודעת שהוא גם היה כאן, כשהוא היה רב ראשי, הוא היה גם בישיבה אוניברסיטי. לא היה מקום שהזמינו אותה אליו והוא, לא, והוא אמר לו. כל מקום שהזמינו אותו, אם זה קיבוצים של השומר הצעיר, ואם זה אצל מלך ספרד, הוא הגיע באותה שמחה. אני חושבת שאולי לקיבוץ הוא הגיע שמח יותר, מפני שהוא אמר שזו ההזדמנות היחידה שלהם לשמוע דבר תורה. הוא כיתב את רגליו תרתי משמע. היום כבר יש מכוניות ויש כל הדברים. בהתחלה הוא נסע באוטובוסים לכל מקום, כאחד האדם. והוא לא אמר, קשה לי, והוא לא חשב גם שאם הוא יישב בבית וילמד תורה, שעת הלימוד תורה שלו יותר חשובה מלתת שעה בקיבוץ. הוא חשב שזה חשוב וזה חשוב, וצריך לעשות גם את זה וגם את זה. באחד הסיורים שלו כאן בארצות הברית, בלוס אנג'לס, הוא ביקש כרגיל לבקר בבתי הספר. ילד קטן בן 7 ממשפחת פלס כל כך התרגש שראה אותו, שכשהוא הגיע ל-16 הוא החליט ללכת ללמוד בישיבה שנתיים. הוא הגיע לישיבה בישראל, למד שנתיים, ואחרי שנתיים הוא הכיר את ביתי וניסה לה. היום הוא נבחר להיות הרב הראשי הספרדי בלונדון. הדוגמה שהוא ראה מגיל 7, דוגמה שהוא ראה, עשתה מופת בעיניו, עשתה שמחה ללימוד התורה, הביאה אותו למקום שבו הוא חשק ללמוד תורה, והפסקים שלו היום תמיד קיבלו את הגיבוי של אבא. אבא אמר לו, לך בכוחך הזה והצל את ישראל. יש לך את היכולת לדבר באנגלית, הלוואי ואני יכולתי. ותרבה תורה ותפיץ את התורה, יפוצו מים לתוך החוצה. לאחר 10 שנות כהונה מרשימות כרב ראשי לישראל, החליט מי שהחליט לסיים את הכהונה הזו, ואבא, שליח ציבור בנשמתו, פנה לייסד את ש"ס. הוא רצה להמשיך את אשר התחיל. הוא רצה לשרת את עם ישראל, לדאוג למעוטי היכולת, לתורה ולהאדרתה. שנותיו הארוכות במנהיגות, הוא ידע כי היכולת לפעול צריכה כוח. כוח פוליטי שבו נחתכים דברים. הוא לא היה נאיבי. הוא ידע שאם הוא לא יעשה את זה, לא יהיה לו כוח להמשיך ולבצע את כל החזון שלו. כוח הוא הכרחי למי שרוצה לפעול למען העם. והכוח באותה תקופה, ואני משערת שהוא גם היום כך, הוא כוח פוליטי. אנו בני המשפחה לא אהבנו את זה בלשון המעטה. ביקשנו לבטל החלטה זו כי ידענו וחששנו שהמעורבות הזו עשויה להעפיל על גדולתו בתורה חס וחלילה, וכבודו יפגע מכך. התשובה של אבא, כרגיל, כללה דוגמה מהמקורות. יחזקאל הנביא נקרא יחזקאל בן הוז'י. ולמה נקרא כך? משום שביזה את עצמו למען התורה. הוא אהב את התורה, אבל כדי להגיע ללימוד תורה, הוא נאלץ לא פעם ולא פעמיים ללכלך את עצמו, ללכת בבוץ, להגיע, זה לא מה שהיה היום, כן? ללכת בבוץ, להתבזות, ולבקש מאנשים לבוא ולשמוע תורה, לשמוע דברי תורה. לכן הוא זכה מהקדוש ברוך הוא עוד בחייו לזכות גדולה, שהקדוש ברוך הוא נגלה לו, ובכל הקדמה והקדמה הוא קרא לו בן אדם. הנבואה תמיד ניתנה לנביאים בלי הכותרת הזו בן אדם. הקדוש ברוך הוא רצה להעלות אותו מהדרגה של הביזיון שהוא ביזה את עצמו למען התורה, הוא העניר אותו וקרא לו בן אדם. ואז הוא אומר לאמא שלי, האם אני יכול לעמוד מהצד? האם זה מה שאני אגיד לקדוש ברוך הוא שדאגתי לכבודי? ולכן, ומה שהוא חשש, מה שאנחנו חששנו, באמת קרה. אבל זה מילא אותו בשמחה, ממש לא שם לב. פה כעסו עליו ושם ביזו אותו על דברים שהוא אמר. הדברים שלו, שהוא התכוון אליהם בדברי תורה, לא תמיד התפרשו נכון. ואז זה קרה גם בלוויין. אנחנו אמרנו, אולי נסגור את הלוויין, מפני שכשאתה מדבר בלוויין, שומעים אותך העיתונאים, ולא מבינים לא את הדברים. במיוחד גדל צערו, כשהוא דיבר על הגלגול נשמות בקשר לאנשי השואה, ואנשי השואה שלא הבינו למה הוא מתכוון, הוא לא התכוון עליהם שהם היו רשעים חלילה וחס. אבל הם נשברו ובאו והפגינו מול הבית. זו הייתה הפגנה יחידה שהוא יצא אל הקהל והתנצל. לא מובנתי, אני מתנצל. ליבי איתכם, מה שאתם עברתם, אף אדם בעולם לא עבר. זו הייתה הפעם היחידה שהוא בכה יחד עם המתנגדים שלו, מפני שהם לא הבינו אותו. הוא לא לזה התכוון. ולכן חשבנו שאולי להפסיק את הלוויין. אז הוא אמר, לא, אני למדתי. אני למדתי מה לא מובן. ואני בטוח אעשה עוד טעויות. אין אדם שעושה ולא טועה. אבל שומעים אותי 30,000 איש. את מי מצליח לדבר בפני 30,000 איש? הלוויין מגיע לכל מקום בארץ ישראל. הלוויין מגיע גם לכל ארצות אסיה. ושמעו אותו במרוקו, שמענו עדויות לכך, שמעו אותו בצרפת, שמעו אותו בכל מקום שרצו לשמוע, והוא לא רצה לבטל את זה, הוא קרא לזה, אני רוצה לזכות את הרבים. ולכן הוא המשיך, על אף שהיו דברים שהכאיבו לו והכאיבו לנו. אני זכיתי. זכיתי להיות ביתו הבכורה, זכיתי, איך אומרים, לצקת מים על ידו, או שאומרים את זה רק לתלמידי חכמים. כשהכרתי את בעלי, הוא הכיר לי אותו, ואני רציתי לעבוד ולפרנס את המשפחה, הייתי רק בת 18, והוא אמר, עזר כנגדו, לא לבד, הוא יעזור לך ואת תעזרי לו. שניכם בונים בית שהקדוש ברוך הוא יצליח את דרככם. אז בעלי עבר לפני הטובה כמו אבא בזמנו כחזן ונתן שיעורים בערב ואני תפרתי, זה היה המקצוע שלי, והלבשתי את בנות ישראל, היה לי סלון לשמלות חופה וכך פרנסתי את המשפחה הקטנה שלנו. אחר כך בעלי נבחר ברוך השם לדיין, קיבל את ההדרכה של אבא וגידלתי אני את ילדיי, יש לי 3 ילדים, 13 נכדים ברוך השם. ולפני 17 שנה, כשביתי הצעירה התחתנה, אני רציתי לעשות משהו למען עם ישראל. הילדים שלי כבר גדולים, יש לי זמן פנוי, ובמה אני יכולה לתרום ולהשאיר גם את חותמי. כבת של הרב עובדיה, ידעתי שיש לי כתפיים רחבות, ואני יכולה להביא לאיזשהו שינוי בחברה שלנו, שאדם אחר רגיל לא יכול לשנות. האקדמיה, ההשכלה הגבוהה, הייתה גרמה להרבה הרבה הרבה, אני מחפשת את המילים המדויקות, האקדמיה גרמה לזה שעם ישראל באותה תקופה לפני 200 שנה עבר חילון, ומהחילון היו הרבה נישואי תערובת, וקראו לזה השמדת דת. ולכן החרדים בישראל החרימו את האקדמיה לחלוטין. מצד שני, אנשי האקדמיה מפתחים את העולם, וכשכתוב בתורה שלנו חוכמה בגויים יש תאמין, אז יש. עכשיו, איך משלבים את הדברים? איך גורמים לזה שהאנשים שלנו לא יישארו כל כך למטה, כל כך נמוך, חסרי ההשכלה, חסרי ידע ולהתנהל בעולם של המאה ה-21, פרנסה אין, ומי שלומד הכשרה מקצועית, השכר שלו מאוד מאוד נמוך, לא יכול לפרנס משפחה. המשפחות שלנו, ברוך השם, גדולות. 8 ילדים, 10 ילדים, יש גם משפחות עם 17 ילדים. איך אפשר לפרנס משפחות כאלה משכר של 4,000, שזה 1,200 דולר? מי שלומד באקדמיה, השכר ההתחלתי שלו 7,000, שזה 2,000 דולר, וזה רק בשנה הראשונה. הוא יכול להתקדם, והוא יכול להתפתח, והוא יכול להגיע גם למקומות אחרים שהוא רוצה. שמתי עין על הדברים בעקבות זה שהייתי אצל אבא, ושמעתי אותו מצטער עם האנשים שבאו לשאול אותו מה לעשות. אין להם כסף להאכיל את הילדים שלהם. אין להם כסף לקנות להם בגדים. מה לעשות? איך לפרנס משפחה? הם עובדים, אבל העבודה לא מספיקה. הם רוצים ללמוד בישיבה, אבל כבר אין להם כוח. מה לעשות? באחד הימים פניתי אליו אחרי שהוא אמר לי, אני נותן להם 500 שקל, זה מספיק לפעם אחת במקולת. אני לא יכול לעמוד ולחלק 500 שקל לכל משפחה כל שבוע. מה עושים עם עם ישראל? איך נותנים להם פרנסה? אמרתי לו שכנראה אין מנוס וצריך להביא את האקדמיה לעם ישראל, לחרדים. לא לשלוח את החרדים לאוניברסיטה, אלא להביא את האוניברסיטה אליהם. הוא אמר, אבל לא תהיה לך שליטה על מה שהם מלמדים. אמרתי לו, הם ייתנו לי את הסיליבוס, רבנים שלנו יעברו על התכנים וילמדו את הסטודנטים שלנו לפני שמגיע השיעור הבעייתי. מה זה שיעור בעייתי? שיעור בעייתי הוא כשמלמדים אבולוציה, שיעור בעייתי הוא כשלמדים על סטיות חברתיות, כשמלמדים על דברים שאומנם הם נמצאים בגמרא, הרי בגמרא הפוך בה והפוך בה דחולה בה, בגמרא יש הכל, אבל אנחנו הבנות החרדיות מעולם לא פתחנו ספר גמרא, והיינו צריכות רב שיבוא לעשה את הדוגמאות מהגמרא למה שקורה באקדמיה, כדי שנדע שהם לא ימציאו את הגלגל באקדמיה, אבל יש להם דרך אחרת לבוא ולהביא אותם לחוכמה בגויים יש תאמין. אבא מיד הסכים, הוא ביקש שאני אשאר כמה שאני יכולה, שאני אדאג להם למלגות, שאני אדאג שהדברים יתנהלו בדרך התורה. ואני התחלתי לפני 13 שנה עם 23 בנות בלבד. היום לומדים במכללה מעל ל-1,000 סטודנטים, בנים ובנות. יש לנו מעל ל-1,100 בוגרים ובוגרות. לפני 5 שנים, כשאבא הגיע באחד מהביקורים שלו למכללה, הוא שאל אותי, איפה הבנים? ואני אמרתי, אבא, אני לימדתי עד עכשיו רק את הבנות, מפני שפחדתי שהרבנים האשכנזים, שבהתחלה מאוד התנגדו למכללה, שהם יגידו גם שאני מוציאה את הגברים מהישיבות. אז אמר, מהם את מפחדת וממני לא? אם אני אמרתי, אני כמובן שיודע שמי שיבוא למכללה ללמוד, קראתי לזה מכללה, אבל זה אוניברסיטה. התארים שהם מקבלים זה של בר אילן ושל בן גוריון. הוא אמר, אלה שבאים ללמוד באקדמיה הם אנשים שיצטרכו לפרנס את המשפחות שלהם. הם אנשים שלא יהיו רבנים. וגם אם יש כאלה, במחזור הראשון היה דיין, בחור שנבחר לדיינות, הייתה לו סמיכה לדיינות, רק לא הייתה לו עבודה. אז הוא בא ללמוד במכללה. אמרתי לאבא, מותר לי לקבל אותו? אז הוא אמר, כן, יהיה לו פרנסה ממחשבים. והוא ילמד תורה בשעות הפנאי. הוא לא יצטרך יום ולילה ללמוד מחשבים. וכך עשיתי. האקדמיה לא עשתה לי חיים קלים. וכשאוניברסיטת בר אילן התלבטה אם לפתוח עוד חוג או לא לפתוח עוד חוג, מפני שאי אפשר רק עם שני חוגים ללמד את החרדים. כמה חרדים ילמדו עבודה סוציאלית? כמה חרדים ילמדו לוגיסטיקה? אני רציתי שילמדו גם מדעי המחשב, וילמדו ייעוץ חינוכי, Counselor Education, וקומפיוטר סיינס, ואת כל מה שלומדים כאן ובמקומות אחרים. שהחרדים יוכלו ללמוד נשים בנפרד מגברים. הלימודים הם אותם לימודים, אבל אני רוצה שהם ילמדו נשים בנפרד מגברים, ורק חרדים. באחד הימים אבא אמר, אני אסע לאוניברסיטת בר אילן, אני אדבר עם הנשיא, וכך היה, הוא הגיע לאוניברסיטה, נפגש עם נשיא צה"ל, עם נשיא האוניברסיטה, ואחרי הפגישה הזו הנשיא הבטיח שהוא יפתח את הדלת לכל תוכניות הלימודים שיש באוניברסיטה. ואז אבא נכנס לספרייה התורנית, התפעל מאוד מאוד מהפרויקט של השו"ת, הדיסק של שאלות השו"ת, ואמר להם ברגע של בדיחות הדעת, בואו נעשה התחרות. אתם תשאלו שאלה, אחד מכן יבחר את השאלה, אני רוצה לראות כמה המחשב יענה וכמה אני אדע לענות. ונשאלה שאלה, הוא ענה הרבה יותר מהר, לפני שהמחשב הצליח לעלות, והיו לו גם הרבה יותר פוסקים שהסכימו עם דעתו לגבי הפסיקה הזו. אבל לא מהסס לכתוב את הפוסקים לא חושבים כמוהו, נניח שאוסרים, והוא מפרק את השאלה לפרטי פרטים בשביל להסביר למה הוא חושב שצריך להתיר. הסמכות שהייתה לו, הכוח שהיה לו לבוא ולהתיר דברים, הם לא דבר של מה בכך. גם רבנים גדולים כמו הרב אלישיב, שלא תמיד הסכימו עם דעתו, הסכימו עם זה שהוא גאון בתורה, וההלכה שלו היא הלכה ברורה ולא חלקו אחריה. לכן לאחרונה, כשהוא נדרש לשאלה של גיורי צה"ל, למעלה מ-5,000 גיורים, לרב הראשי היה מאוד מאוד קשה לבוא ולקבל את הכל. הוא אמר, בדקתי, מי שהתגייר, יתגייר. אנחנו לא פוסלים אדם אחרי שהתגייר. וכן הלאה וכן הלאה. גם לאחי ראשון לציון החדש הרב יצחק יוסף שהוא גאון גדול בתורה משכמו ומעלה מאחרים זו הייתה הצוואה של אבא לך לפי שיטת בית הלל שמענו את זה באוזנינו בבית החולים לך לפי שיטת בית הלל ולא בית שמאי ואל תכביד ידך על הציבור מה שקשה ואתה רוצה להחמיר עם עצמך לא אגיד לך לא אבל עם הציבור אל תחמיר משום שההחמרה רק תרחיק את הציבור צריך לקרב את הציבור קח לך את זה כמו צוואה שאני מנחיל לך תמשיך בדרך הזו משום שאני יודע כרסך מלאה בתורה אתה יודע איך לפסוק ואתה אמיץ אבל תבחר תמיד לפי דרך של בית הלל ולא בית שמאי אנחנו איבדנו מנהיג ענק סולם שראשו מגיע לשמיים ורגליו נטועות באדמה היה שיטתי כבית הלל אמיץ וסמכותי ללא פחד וללא מורא ואני רוצה לסיים בפסוק מפרק א' בתהילים אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים כי אם בתורת השם חפצו והיה כעת שתול על פלגי מים אשר פריו ייתן ביתו ועליה הוא לא ייבול וכל אשר יעשה יצליח כך אבא ז"ל ששתל והנחיל לנו את פירותיו תלמידי החכמים בני דורנו והעיקר אלה הספרים ספיו שישארו אחריו לדורי דורות
Darava Rabbanit. Continue. Someone who has, we stand on the shoulders on all aspects of community work that we do at Yeshiva University. And that's Rabbi Dr. Dobrinsky, who not only has made sure that Sephardic studies develops and continues at Yeshiva University, but really, when I was a student here, really shared with us the passion about getting involved with community. It's always a privilege and a pleasure to have him with us for Kol HaMidrash at Yom Rishon. It's my pleasure to introduce Rav Goldlicht, who is one of the Rashi Yeshiva at Yeshiva University, who I was in Israel a few weeks ago. Someone went over to me and said, well, I understand that Rav Goldlicht now totally is engaged in teaching in Israel. So I responded to him, I said, it's not true, I see him at Yeshiva all the time. So he said, well, it's not true, because I see him in Israel all the time. So I said, well, we're both right. I know of no one with such energy, such creativity, and such clarity of vision, as well as a true understanding of how to be, to share Torah throughout the community, as Rav Goldlicht. Rav Goldlicht received a smicha from some of the rabbinic authorities in Eretz Israel. In particular, he received his smicha from Chacham Avadya Yosef, and it's our privilege and pleasure to ask Rav Goldlicht to share words of Torah with us. Rav Goldlicht.
ברשות ראש הישיבה, הגאון הרב צבי שכטר שליטה, הרבנים, מורי ורבותיי, הרבנית שתחי עד 120. באחד מהחלקים של חזון עובדיה מופיע פרק של הספדים שהרב עובדיה יוסף נשא על גדולי ישראל. בין ההספדים לפי ההספד שנאמר על ידי הרב על הרב צבי פסח פרנק רבה של ירושלים כמה מילים מאותו הספד אומר הרב נאמר במדרש רבה פרשת מקץ פרשה שלקראתה אנחנו הולכים נאמר באיוב, והחוכמה מאין תימצא, ואיזה מקום בינה, ונעלמה מעיני כל חי. נאמר על זה במדרש, ארבעה דברים הם תשמישו של עולם, ואם עבדו, יש להם חילופים. כסף, זהב, ברזל ואבן. הם תשמישו של עולם, משתמשים בהם, אבל יש להם תחליף. אבל תלמיד חכם שמת, אין לו חליפתו, אין לנו תמורתו. מסביר הרב עובדיה זצ"ל, אבל תלמיד חכם בעל הוראה שיכול לדון ולהורות בדברים החמורים ביותר, כגון שאלות עגונות וכיוצא בזה, ואף בעניין הכי מסובך, יכול ללמוד דבר מתוך דבר, ברוב בינתו וניסיונו, כשנפטר, אין לו תחליף. המילים האלה יכולות לאמר מילה במילה, מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, והמעניין הוא שבצעירותו של הרב עובדיה, בשנות ה-20, הוא היה נוהג מדי פעם בשבת אחר הצהריים, בסעודה שלישית, להיכנס לביתו של הרב פרנק, עם חבורה של תלמידים מישיבת חברון. היו שם גם כמה מזקני ירושלים, והיו משתעשים בדברי תורה. ותמיד הרב פרנק היה שואל שאלה, מיד מתחילים לענות. הרב עובד היה מחכה, ואחרי שהדברים נאמרו על ידי מי שנאמרו, אמר את העומק ואת ההיקף האדיר שהיה לו, ושאל אותו רב ציפס פרנק, מי אתה, מאיפה אתה? הוא אמר, אני עובדיה יוסף, לומד בישיבת פורת יוסף. ואז אמר לו, תבוא, תבוא עוד פעם, נשמח מאוד תמיד לראות אותך. ואחרי זמן מסוים, הוא אמר לו, בוא, אתה תשב לידי. תשיב אותו לידו, וככה התנהלו הסעודות שלישית, שבת אחר שבת. שבת אחת יצא לו להגיע מאוחר. כשהוא הגיע מאוחר, אבל המקום היה שמור, כי זה היה ליד הרב ציפס פרנק, אז עם היד הוא אמר לו, בוא, תשיב אותו לידו, וכשהוא יתקרב אליו, הרב ציפס פרנק קם. שאלו אותו זקני ירושלים, לפני מי אתה קם? בחור צעיר, לפני מי אתה קם? אז הוא אמר, אני קם לפני המשיב של הדור הבא. הוא ישיב על כל השאלות הקשות של הדור הבא. בפניו אני קם. ננסה בסייעתא דשמיא לפחות לראות היבט או שניים באישיותו הגדולה של הרב עובדיה יוסף, שבאמת הייתה לי זכות גדולה לשבת מולו בכמה וכמה מבחנים, ובשעה זו שאני מדבר עליו, שדמות יוקנו ניצבת לפניי, זה לא דבר קל ופשוט, אבל ננסה כמה היבטים שנוכל גם לקחת אותם אלינו, בבחינת והחי ייקח אל ליבו. מעניין שעל הפסוק הזה, שמשתמש בו הרב עובדיה בהספד על הרב ציפס פרנק, והחוכמה מאין תימצא, נאמר זה במדרש בילקוט שמעוני בתחילת ספר משלי, ששלמה המלך התענה 40 יום, ולכן האות מם שפותחת את ספר משלי היא אות גדולה. והוא שאל את הקדוש ברוך הוא באותם ימי תענית של 40 יום, שאלה אחת לי אליך הקדוש ברוך הוא, איפה נמצאת החוכמה? האם החוכמה נמצאת במוח, בשכל, או החוכמה נמצאת בלב? אחרי 40 יום ענה לו הקדוש ברוך הוא ואמר לו, בני, אם חכם ליבך, ישמח ליבי גם אני. המקום של החוכמה הוא בלב. וזה דבר מאוד לא מובן. הרי מקום החוכמה הוא במוח, כפי שידוע לכל ילד, לכל תינוק. אותו דבר, כשהקדוש ברוך הוא אמר למשה לבנות את המשכן, והוא פנה לבצלל וכל האנשים שעבדו עם בצלל, התורה קוראת לכולם חכמי לב. השאלה היא, הרי החוכמה היא לא בלב, החוכמה היא נמצאת במוח. אז מה הכוונה בדבריו של בורא עולם? בני, אם חכם לבך, ישמח ליבי גם אני. בצלאל וחבריו היו חכמי לב. ההבדל בין חוכמת המוח, השכל, לחוכמת הלב, חוכמת השכל הרבה פעמים מביאה את האדם לגאווה, ליאורה. חוכמת השכל מביאה את האדם להציג ולהראות ולהבליט את העוצמה של חוכמתו, את הגדלות שיש בו, את הקטנות שיש באחרים. ואילו חוכמת הלב בעצם מראה, לי אין כלום, הכל בא מהקדוש ברוך הוא. שבצלאל עומד לבנות משכן, הוא יודע איך נראה משכן, הוא מעולם לא ראה לא שולחן ולא מזבח ולא מנורה. איך? אין לו דוגמה אפילו שיכל היה להשוות כדי שהוא יוכל לבנות ולראות. אלא זה רצונו של הקדוש ברוך הוא, אז את זה עושים. אז אם עושים ורוצים לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה. אין הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה אלא למי שיש בו חוכמה. איזה חוכמה? חוכמת הלב. חוכמת הלב. הרב עובדיה יוסף כל ימיו לא הדגיש ולו פעם אחת את חוכמת שכלו, ומעולם לא ראה בזה דבר מיוחד, אלא ההפך, את חוכמת הלב, את חוכמת הלב שהייתה בו. חוכמת הלב העפילה על חוכמת השכל. חוכמת הלב היא שיצרה את הענווה העצומה והיכולת בו זמנית לדון בעניינים שעומדים ברומו של עולם, ולשבת אחר הצהריים עם כמה נגרים וסנדלרים ומנקי רחובות, ולשבת וללמוד איתם, אם זה הלכה, אם זה גמרא, או כל דבר אחר. כי מי שיש לו את חוכמת הלב, מי שיש בו את הענווה, יש לו את היכולת לגעת בכל אחד ואחד. כדי לאותה חוכמת לב יצטרף דבר נוסף. אנחנו הרי יודעים שדלת המינים שאנחנו נוטלים בסוכות הם כנגד איברים שבגוף. הלולב כנגד חוט השדרה. הערבות כנגד השפתיים, מסמנות את השפתיים. ההדסים את העיניים. והאתרוג מסמל את הלב. השאל כבר מי ששאל, ומה עם האוזניים? האוזניים הרי הן מאוד חשובות. ההלכה היא שאם אדם חס וחלילה הוציא לשני את העיניים, הוא משלם לו דמי עינו. כמה שווה אדם עם עיניים, כמה שווה אדם בלי עיניים, ואת ההפרש, את זה הוא משלם. אבל כאשר אדם עשה את השני חירש, הוא משלם לו דמי כולו. אז האוזניים יש להם חשיבות מיוחדת. איפה האוזניים מופיעות? התשובה היא, האוזניים מופיעות באתרוג. אבל האתרוג הרי מסמל את הלב. איך יכול להיות שהוא מסמל גם את האוזניים? אלא לשמוע לא שומעים עם האוזניים, שומעים עם הלב. שלמה המלך החכם מכל אדם, מה הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא? ונתת לעבדך לב שומע. אם יש שמיעה של הלב, אז אפשר לעשות ולהפוך את הכל. ביחד עם חוכמת הלב שהיה לרב עובדיה זצ"ל, היה לו גם את שמיעת הלב. כדי לבטא את זה בכמה דוגמאות ששמעתי אותם בכלי ראשון. הרב עובדיה יוסף היה נוהג לתת שנים שנים שיעורים ביסדים. לפני שנים, כמובן, מקדימה ישבו הגברים ושמעו את השיעור, הייתה מחיצה, ומאחורה ישבו נשים. ובאחד השיעורים הרב עובדיה יוסף דיבר על דיני ברכות. מה מברכים? והיה לי שהוא ככה כמה שניות של שקט. אז אישה מהעזרת נשים צעקה, בחורה צעירה הייתה אז, הרב יש לי שאלה. והתחילה להגיד, כשאני, יש לי ביד צמח ואני לא יודעת, וככה נעצרה באמצע והתחילו לצעוק, והיה ככה קצת רעש, ותוך איזה דקה הכל נרגע. אז אחד האנשים שישב ליד הרב אמר בקול, תשאלי את השאלות פעם, הרב לא שמע אותה. והיא אמרה את כל השאלה בשקט, והשאלה שהיא שאלה הייתה אם היא לוקחת בסמים, שהיא לא יודעת אם זה מריח, אז האם קודם היא צריכה לברך כי אמרו לה שאולי זה מריח, או קודם היא צריכה להריח ואחר כך לברך. אז הוא אמר לה, כשאת מכינה את האוכל ואת תואמת מהאוכל, מברכת לפני שאת תואמת, לא, את תואמת לראות אם זה באמת מוכן. אם לא, את מוסיפה מה שצריך לעשות. אז גם כאן, קודם תריך, אם יש לזה באמת ריח, אחר כך תברכי על זה. אבל ההנהגה הזאת היא, שרגע, סליחה, לא שמעתי את השאלה, תשאלי עוד פעם, פירוש הדבר, בעצם הוא נתן את הביטוי הזה, אם היא שואלת אותי שאלה משם, בטח זה מאוד חשוב לה. בטח השאלה נשאלת בתמימות, את צריך לתת את התשובה. דבר נוסף, שגם אותו שמעתי מכלי ראשון, יהודי שנהג להתפלל עם מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, כמעט 40 שנה, ולא כל יום כמובן, אבל בתקופה של 40 שנה, הוא אמר לי שמעולם שהוא התפלל איתו, ותמיד הוא הסתכל עליו שהוא התפלל, הוא מעולם לא פתח ספר בחזרת השץ. בשנים שהוא היה, הוא לא ראה אותו מעין באיזה ספר באמצע חזרת השץ. הרי תארו לעצמכם, אם הרב עובדיה יוסף היה פותח ספר בחזרת השץ 40 שנה, כמה עוד כרכים היה לנו של חזון עובדיה, או של יביע עומר. אבל זה שיש לנו היום את ה-53 ספרים, שמקצה העולם ועד קצה, זה רק בגלל שהוא לא עיין בספר בחזרת השץ. כי כשמתפללים, הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב, רחמנא ליבא בעי. כשמתפללים, הקדוש ברוך הוא רוצה את חוכמת הלב. וכשעומדים לפני מלך מלכי המלכים עם ענווה, ולא עומדים עם חוכמת השכל, עומדים עם חוכמת הלב, אז עכשיו זה הזמן להתפלל, עכשיו זה הזמן להקשיב לכל ברכה ולענות על כל ברכה. דבר נוסף, בזמן שהרב היה רבה של תל אביב, בחורה אחת שהייתה ככה לא על תהליך של חזרה בתשובה, אבל היא מאוד התלבטה, כמובן, מבית מסורתי, היא מאוד התלבטה אם ללכת לצבא או לא ללכת לצבא. והרב עובדיה שכנע אותה שלא תלך לצבא. אבל היא אומרת לו, הרב, אבל זה לא מספיק שאני חושב, והיא חזרה אליו, אומרת לו, לא מספיק ששכנעת אותי לא ללכת לצבא, אבל כדי להגיע ללשכת גיוס, אני צריכה שמישהו יבוא ויעיד, יצעיר בשבילי, שאני שומרת מצוות. אז מי יעשה את זה בשבילי? אני כרגע לא לגמרי דתייה. אומר הרב עובדיה יוסף, אני אלך איתך ביחד ללשכת גיוס. והוא לא נסע עם האוטו, הוא בא אליה לבית, ועם האוטובוס הם נסו. לא איתה לבד באוטו, הוא נסע איתה עם האוטובוס ללשכת גיוס, ובא וחתם, צריך לחתום, שהוא מצהיר שהיא שומרת תורה ומצוות. שיש את חוכמת הלב ויש את שמיעת הלב, יש את הכוח לראות רחוק. בין הדברים המעניינים שהרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, גם האב, הוא אהב לצייר, ושישב בבית הדין, הרבה פעמים השאלות שחזרו והדיונים הארוכים, והוא ידע כבר את הדברים שהתנהלו, אבל הדיינים האחרים היו צריכים לעשות את החלק שלהם, אז הוא ישב והיה מצייר, מצייר לעצמו על דפים. ופעם אחת היה שם באחד הדיונים סרבן גט, שבאמת הכביד מאוד, והדיינים ניסו בכל דרך, והם דיברו איתו, ובזמן שהם דיברו ונילו את המסע ומתן, הרב צייר את דמות יוקנו, צייר את פניו של אותו סרבן גט, ככה הצייר, גמר לצייר, תוך כדי הדיון אחר כך הוא ברח, והוא לא רצה לתת את הגט. אז המשטרה השתמשה עם הקלסטרון, שהרב עובדיה זצ"ל צייר, ואחר כך תפסו אותו, אחר כך הוא נתן גם את הגט בזמן. אז הכל היה, כל פועל השם למענהו. כל דבר היה, תמיד יצא מזה, תמיד כבוד שמיים, תמיד יצא מזה ברכה, ברכה גדולה מאוד. שהרבנית, עליה השלום, שעמדה והקימה את כל עולה של תורה של הבית, בסוף ימיה שחלתה, שחלה בבית חולים תקופה ארוכה, בני הבית אמרו תהילים, המשפחה אמרה, אחרים, כל עם ישראל, אנחנו עוד זוכים את הרבנית, שביקרה כאן בישיבה, ושנפטרה, אז הרב נשאל, אז מה עם כל התפילות? שהתפללו, מה עם כל התפילות, עם כל התהילים? אז שוב, באיזה הרגש, באיזה רגישות של חוכמת הלב, אמר הרב, תפילות יכולות לשנות גזרה, אבל אם נקבע לאדם שאלו ימי חייו, אלו שנותיו, אז כל אותם התפילות מלוות אותו, כל אותם התפילות הולכות איתו ומלוות אותו לכאן שהוא צריך, שלא יהיה נזק לנשמה. אז הכל תמיד לעודד, הכל תמיד לחזק, הכל תמיד לראות. בני, מחך לבך, ישמח ליבי גם אני, כפי שאמר הקדוש ברוך הוא לחכם מכל אדם, חוכמת הלב. היבט נוסף, מאוד מאוד חשוב, שגם ניתן עליו את הדעת, מלבד הרגישות, חוכמת הלב המיוחדת, יש הפטרה מאוד מאוד מעניינת, בפרשת וירא. ההפטרה עוסקת באישה השונמית. אישה השונמית לא היה לה ילדים, היה לה עורך קבוע בבית, אלישע הנביא. והיא היום, זה היה בראש השנה, אלישע מגיע, ודרך גחזי, היא נשאלת, היש לך דבר אל המלך, או היא מצליחה איזה משהו, והיא עונה בתוך עמי אנוכי יושבת. עונה לגחזי ואומר לאלישע, אתה לא רואה, הבית נקי, הבית מסודר, אין לה ילדים. אז הוא אומר לה, כעת חיה ואת חובקת בן, והיא אומרת לו, מה, איך אתה אומר לי דבר כזה, הרי זה, תראי, נולד הבן, הבן הזה גדל, הלך לעזור לאבא בשדה, יום אחד הוא לא הרגיש טוב, היה לו כאב ראש חזק, אבא שולח אותו בחזרה הביתה, אמא מחזיקה אותו על הידיים עד הצהריים, הוא מת בידיים של אמא, היא מניחה אותו על המיטה של איש האלוקים. והיא קוראת לבעלה, היא רוצה שמישהו שיגיע עם מתון, עם חמור, והיא הולכת לאיש האלוקים, היא הולכת לאלישע. אומר הבעלה, למה הולכת אליו? הרי לא חודש ולא שבת, ומה היא עונה? ותומר שלום. כאן הספרדים מפסיקים את ההפטרה. בני אשכנז ממשיכים את ההפטרה, עד שהיא מגיעה ואלישע רואה אותה מרחוק, הוא שולח את גחזי, הוא שואל אותה, השלום לך, השלום לאישך, השלום הילד, היא אומרת שלום, וכידוע אלישע מחיה אותו. אז מאוד מעניין, למה ההפסקה שהספרדים נוהגים להפסיק היא בדיוק באמצע, בשיא המתח, ואתה אומר שלום? היה הרבה יותר מתאים לחכות עד הסוף, לראות איך אלישע מחיה אותו. למה דווקא באמצע? התשובה היא, הילד הזה קם לתחייה על ידי אלישע, כי כשבעלה שואל אותה, למה את הולכת? והיא אומרת שלום. וכשגחזי שואל אותה, שלום לך, שלום לאישך, שלום הילד, והיא אומרת שלום, פירוש הדבר, הילד הרי מת, הוא שוכב במיטה של איש האלוקים. היא מאמינה באמונה שלמה, שאם הקדוש ברוך הוא שלח את אלישע ובירך אותה ונתן לה בן, היא את הבן הזה תגדל. היא הבן הזה יגדל בבית. לה ברור ששלום, לילד שלום. מכוח האמונה הזאת, אחר כך אלישע החיה את תינוק. החיה את הילד. מכוח האמונה שהייתה לה. זה האמונה המיוחדת. ומי זה הילד הזה שנולד? הילד הזה זה הנביא חבקוק. למה הוא נקרא חבקוק, אומרים חז"ל? כי אמא שלו חיבקה אותו פעמיים. פעם אחת שהנביא מבטיח לה כעת חיה ואת חובקת בן, כשהוא נולד אחרי הרבה שנים של הקרות, ופעם נוספת שאמא חיבקה אותו אחרי שהוא קם לתחייה. והנביא חבקוק אומר את הגמרא במסכת מכות, שהעמיד את כל המצוות של התורה על יסוד אחד. ומהו? וצדיק באמונתו יחיה. האמונה. על מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל אפשר לומר, וצדיק באמונתו יחיה. עם האמונה הוא יחיה, יחיה דורות. האמונה המושרשת, הציבור הספרדי, לאורך כל הדורות, לאורך כל המצבים, ונתנה את האפשרות להחיות את כולם, להרים את כולם. שאלנו, למה מנהג בני ספרד לעצור באמצע, בשיא המתח, ותומר שלום, ולא יודעים מה קורה אחר כך? לא צריך לחכות עד אחר כך. יש את האמונה כבר עכשיו באמצע, שאחר כך יהיה טוב. יש את האמונה עכשיו כבר באמצע, שאפשר להחיות את הילד. והכוח הזה עד לנגד עיניו, וכמו שהרבנית הזכירה, תמיד הרב היה אומר שהזכות הגדולה שלו זה היה הלימוד עם כל עם ישראל, לרדת לכולם, לא היה פעם, כפי שכבר נאמר, שהרב התבקש לתת שיעור, והזמן היה פנוי, שהוא לא נתן שיעור. לא היה דבר כזה, פעם אחת, שהיה אפשרות, את הכוח הגדול, והיה נוסע בצעירותו לדרום, לרשום ילדים שיעברו בבתי ספר ממלכתי לממלכתי דתי. היה כל חייו עם הלימוד בתורה, עם העמילות בתורה, וזה נתן את עשיית הדשמיה, שהתורה תצא מסוף העולם ועד סופו. אחד הדברים המופלאים שמי שהיה בלוויה זכה לראות, את הלוויה הגדולה באמת, כשהייתה בעם ישראל, אנחנו לא יכולים להשוות ללוויה של אף אחד אחר. הלוויה עצומה, משה רבינו הרי נקבר באורורה, ולוט הייתה של כלל ישראל, אבל של אהרון, אותו דבר, את הלוויה עצומה שארץ ישראל לא ראתה הרבה 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 דורות. ואמרתי לעצמי, זכות הרי מיוחדת במינה, איך אפשר לתרגם את הזכות הזאת? איך אפשר לקחת לעצמנו משהו מהמעמד הגדול הזה? אומרת הגמרא, שחזקיהו המלך נפטר, נאמר כבוד גדול עשו לו במותו. אומרת הגמרא, שהושיבו ישיבה על קברו. שואלים בעלי התוספות, איך אפשר להושיב ישיבה על קברו? הרי אסור ללמוד בבית הקברות. עונים בעלי התוספות בריחוק דלת אמות. זה לא היה ממש על קברו. אבל יש ראשונים שאומרים, ממש על קברו. מה פירוש הדבר? מה היה המעלה של חזקיהו? בימיו תינוק, כל תינוק ותינוקת, מדן ועד באר שבע, ידעו כל הלכות תומה וטהרה. הוא מילא את כל ארץ ישראל תורה. בכל הגילים, בכל הרמות, מילא את כל ארץ ישראל תורה. אז, ותורה זה הכבוד הכי גדול. איך אפשר לתת כבוד מעבר לכבוד של התורה שהוא מילא את כל ארץ ישראל תורה וזה הכבוד שלו, הכבוד של התורה, איך אפשר לתת לו עוד כבוד? יש רק דרך אחת, להביא את התורה למקום אחד שהוא לא הביא אותה קודם. לאיזה מקום? לבית הקברות. לשם הוא לא הביא, אז כבוד גדול עשו לו במותו. פירוש הדבר שכל עם ישראל בא סביב מיטתו, בחינת מעין בית קברות, סביב מיטתו, זה היה הכבוד הגדול. זה היה התגובה של עם ישראל, הבת קול שיצאה בכל ארץ ישראל, ואמרה לכולם, לכל בני הישיבות, לגדולים ולקטנים, לצעירים ולזקנים, פה צריכים ללכת, פה לא נשארים בבית. הרי לא הזמינו אף אחד, לא הודיעו את זה שבוע קודם, לא הודיעו את זה יומיים קודם, הבת קול הזאת, זה הכבוד הגדול. אנחנו נכנסים לימי החנוכה, שכל המאבק שלנו עם היוונים היה בין חוכמת השכל ובין חוכמת הלב. הם ניסו להציג את חוכמת השכל. כמה שחכמים, החוכמה גדולה יותר, ה-IQ גבוה יותר, כך יש יכולת לפעול. מולם עמדו חשמונה יבניו עם חוכמת הלב. נכנסים לימי החנוכה. נכנסים לימים שבהם יש אפשרות לדרך האור של נרות החנוכה להאיר את ליבנו עם אותה חוכמת לב. לדעת, לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא, אם כך הקדוש ברוך הוא רוצה, אז להשתדל לעשות, ואז מקבלים את עשיית הדשמיה הגדולה, מקבלים את עשיית הדשמיה המיוחדת, ומהאורות האלה אפשר לראות את האורות הגדולים. שום אור שנדמה כאור, אף פעם לא עמד מול עינו של הרב עובדיה זצ"ל. תמיד האורות של התורה, האורות של המצווה והאורות של החסד. ולכן חשבתי אולי לסיים בכמה מילים מהספד נוסף, שמרן הרב עובדיה יוסף אמר על ידידו ורעו, הרב בצלאל זולטי, שישבו ביחד בבית הדין, ישבו ביחד בבית, אצל אמא, בהרבה דיונים בהלכה, ובהספד, כמה המילים האלה, מילה במילה, ראויים למרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל. כך הוא אמר, רבותיי, נאמר בשם רבינו משה בן 120 שנה במותו, לא קעתה עינו ולא נס לחו. ויפקו בני ישראל את משה 30 יום. נראה לפרש. אילו היה משה זקן וחולה, עד שאינו יכול לצאת ולבוא, שוכב בביתו, והדבר נמשך תקופה ארוכה, עד שנשתכח כמת מלב צון מריתו, ולאחר זמן נתבקש בישיבה שמעלה, ונפטר לבית עולמו, לא היו צון מריתו מרגישים כל כך בחסרונו. כי זה כל האדם. אבל משה רבינו נשאר בכוחותיו העצומים עד יומו האחרון. כמו שכתוב, היה על משה בערבות מואב על הר נבו. אמרו 12 מעלות היו שם ופסע אותה משה פסיעה אחת. ועשכם בזריזות מופתית לקיים רצון הבורא יתברך. ועוד, רק שבוע שעבר שמענו את לקחו, שמענו את תורתו, לא קעתה עינו, לא נסלחו. הנה אתה חלף הלך לו, ויעבור והנה איננו. איך אפשר שלא להתרגש? איך אפשר שלא להזיל דמעה? עליי שופרה דבלה באפרה. עוד, מסר, לפני זמן מסר שיעורים תמידים כסדרם. שוחחנו איתו בדברי תורה, צדקות השם מסר משפטיו עם ישראל, ופתע פתאום התבקש לישיבה של מעלה ואיננו, כי לקח אותו האלוקים, היה שוקל, היה סופר, המזכה את הרבים, אשר בדבריו, מעריב הרבים, דובר צדק ומגיד מישרים, חכם שמת, אין לנו חליפתו, אין לנו תמורתו, חבל על די עבדים ולא משתכחים. ייתן הקדוש ברוך הוא, שהזכויות הגדולות, של מרן הרב עובדיה יוסף, של התורה, של כבוד שמיים, של הרמת קרן התורה בכל עם ישראל, יעמוד למשפחה, יעמוד לכלל ישראל, ושאמת יהיה מליץ יושר על כולנו, שתמיד נוכל להיות כאלה, שבורא העולם יגיד לנו, בני, אם חכם לבך, ישמח ליבי גם אני.
We're going to conclude with asking Rabbi Tassone to lead us in the Hashkavah for Rav Avadya. That's everyone to please rise and Rabbi Tassone.
ברשות כל ראשי ישיבתנו החשובים והדגולים הנמצאים פה היום, כל אחד לפי כבודו ולפי מעלתו, ברשות דוקטור דוברינסקי, who all our Sephardic initiatives are credited to his efforts and oversight, ברשות הרבנית חשובה והנכבדת, השם יאריך ימיה בטוב ושנותיה בנעימים, ברשות כל האורחים הנכבדים הנמצאים פה היום, וביניהם גדולי ומנהיגי ומחנכי ישראל. I extend personal greetings from our Sephardic Rosh Yeshiva Hacham, Eliyahu Ben Chaim, who could not be here at this gathering this morning, but who himself is a pupil, was a pupil of Hacham Avadya Zecher Tzadik Levracha, and who I am privileged to say is my Rav of Hak and my foremost teacher and mentor. Rav Eliyahu Ben Chaim quite recently spoke right here in Yeshiva at a Haskara on the occasion of the Shloshim of Hacham Avadya Yosef. The event was organized by the students. Rav Ben Chaim related how he recalls, as a young teenager growing up in Yerushalayim, studying at Yeshivat Parat Yosef, how he remembers the shiurim and the lifelong personal connection that he had and maintained with Chacham Avadya Alav Hashalom. The Rabbanit related an amazing point about how the life of her revered father, Chacham Avadya Yosef, Zecher Tzadik Levracha, and how he viewed and practiced the managing of his time to balance Limud HaTorah with Shimush HaTorah, and how the Sephardic ideal of Gadol Shimusha Milimuda, balancing serving the community with also taking the time, was an amazing lesson of his life. To that end, before I read the Hashkavah, I will read several psukim from Kohelet that remind us this amazing lesson of how we could all manage our time in Torah and in Maasim. L'chol zman ve'ed l'chol chefetz tachat ha-shamayim. Ed laledet ve'ed lamut, ed lata'ad ve'ed la'akor natua. Ed laharog ve'ed lirpo, ed lifrotz ve'ed livnot. Ed livkot ve'ed lischok, ech sefod ve'ed rekod. Ed lahashlich avanim ve'ed kenos avanim. עד לחבוק ועד לרחוק מחבק, עד לבקש ועד לאבד, עד לשמור ועד להשליך, עד לקרוע ועד לתפור, עד לחשות ועד לדבר, עד לאהוב ועד לשנוא, עד מלחמה ועד שלום. May the merit of Chacham Avadya bring shalom to this nation of Israel and to the world so that we could all benefit from that shalom.
Tov shem mishem en tov v'yom hamavet miyom hivaledo sof davar hakol nishem נשמע את האלוהים ירב את מצוותיו שמור כי זה כל אדם יעלזו חסידים בכבוד ירננו על משכבותם המרחם על כל בריאותיו הוא יחוס ויחמול וירחם על נפש רוח ונשמה של מורנו ורבנו עטרת ראשנו גדול אדון חכם עובדיה יוסף רוח אדוני תנחנו בגן העדן ובכל בני ישראל השוכמים עמו בכלל הרחמים והסליחות וכן ירצון ונאמר אמן
Thank you everyone for joining us. If we don't have contact information and you want to find out about future programming, please leave it for us at the bank. Thank you so much again for joining us today.